שומעים שזה הארץ.
הארץ השבוע באולפן ליאור קודנר. קץ הדמוקרטיה או חיזוקה? זו השאלה שבה נעסוק השבוע סביב הרפורמות המשפטיות של נתניהו ולוין. דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ועידו באום, יסבירו כאן מה זה פסקת ההתגברות ומה היא עילת הסבירות. הם יגידו ששינוי מערכת המשפט נותן לממשלה לעשות כמעט הכל ומביא את ישראל להיות כמו טורקיה והונגריה. הדרך לשינוי התוכנית ההרסנית הזו עוברת לדבריהם רק בהפגנות ענק. בהמשך, איימן עודי, שאומנם יצא להפגין, אבל ספק ביקורת על ההתעקשות שלו, לקרוא גם כעת לסיום הכיבוש. שירין פלח ואני נשאל אותו האם הוא חושש מהמצב הנוכחי, למה לפיד יותר טוב מנתניהו, ואיפה הוא טעה בבחירות האחרונות.
המהפכה החוקתית וההתערבות ההולכת וגדלה של מערכת המשפט בהחלטות הממשלה ובחקיקת הכנסת דרדרו את האמון במערכת המשפט לשפל מסוכן, הביאו לאובדן המשילות ולפגיעה בדמוקרטיה. אנשים שלא בחרנו מחליטים עבורנו.
אנחנו עדיין ממתינים לפסק הדין בעניין אריה דרי, אבל בינתיים נדבר על הרפורמה המשפטית או התוכנית להריסה או לשינוי מערכת המשפט, תלוי איך קוראים לזה. שלום עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו.
שלום ליאור.
ושלום גם דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
שלום ליאור.
אז עידו, מה החלק הכי חשוב בתוכנית הזאת ועד כמה היא הרסנית?
קודם כל, כל החלקים של החשובים, משום שההצטרפות של כל היוזמות, גם הפוליטיזציה של תפקידי הייעוץ המשפטי, גם ההרס של מערכת מינוי השופטים הקיימת והחלפתה במנגנון מינוי שהוא פוליטי, ביטול עילת הסבירות והרכיבים האחרים של התוכנית, כל אחד שאולי, לטעמי לא, אבל אולי אפשר היה להידבר לגבי הניואנסים של איך לעשות כל אחת מהרפורמות האלה, ברגע שמצרפים אותם ביחד, אתה פשוט מאבד את מה שנקרא הדמוקרטיה הישראלית. בניגוד לדברים שיריב לוין אומר בראיונות, שאומר ישראל איננה דמוקרטיה וזה מה שיעשה את הדמוקרטיה, אני חושב שכולנו חיים במדינת ישראל כבר הרבה מאוד שנים וחווים את הדמוקרטיה הישראלית, מתגאים בה אפילו, מדברים על הדמוקרטיה הישראלית, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ועכשיו מספרים לנו שזה לא ככה וזה מה שיעשה את זה. לא.
למה זה כן אבל קץ הדמוקרטיה?
משום שאנחנו מדברים על רפורמות שייתנו לכוח הפוליטי של הרוב את היכולת לעשות כל מה שהוא רוצה ללא שום גבולות. יריב לוין מדבר, אני חושב שזה יהיה אחד הצעדים הראשונים, כי פשוט הוא עושה את זה, ודינה שנמצאת כאן הייתה גם בחזית של הדבר הזה, על הפיכת היועצים המשפטיים דה פקטו למשרת אמון. יועץ משפטי במשרדי ממשלה מתעסק כל יום, כל הזמן, בהצבת גבולות להחלטות של שרים, של מנהלים, מנכלים שמונו על ידי שרים. הציבור לא יודע את זה, כי הוא לא יודע כמה פעמים מסבירים למי שמקבל את ההחלטות איפה נמצא הגבול. אתה רואה את זה רק במצבי קיצון שמגיעים לבגץ או שיוצאים החוצה עם כל מיני דברים.
יש שומר סף אחר שבולם את זה לפני זה.
בדיוק. וזה ההגדרה של התפקיד. מה זה שומר סף? זה מי ששם לך את הגבולות לפעול במסגרת החוק. הכללים הבסיסיים של דמוקרטיה זה שהממשלה יכולה לעשות רק מה שאנחנו הסמכנו אותה לעשות. איך היא תדע את זה? יש בעל תפקיד, יועץ משפטי, שמציב את הגבולות האלה. ואגב, יש דרך להתווכח עם זה. יש משילות. האמירה אין משילות, היועצים המשפטיים חושבים את המשילות, זה שטות מוחלטת, וכל שר יודע את זה. פשוט נוח להם לגלגל את האחריות ליועצים המשפטיים.
רוצים בכלל להתווכח או רוצים להרוס?
בעיניי זה, המסגור הנכון זה לחלוטין לא רפורמה, בעיניי זה פוגרום בשיטת המשטר, זאת אומרת גם מבחינת המהות וגם מבחינת התהליך. מבחינת המהות, עידון נגע בדברים, מדובר ב... וגם השופט, הנשיא ברק קינה את זה שרשרת חרוזי רעל. זאת אומרת, ארבעה עמודים שנושאים את היוזמה הרעילה הזאת על גבם. העניין של פגיעה קשה, בלתי הפיכה בעצמאות המערכת השיפוטית, שזה בעיניי הרכיב הכי בעייתי. הדרך שבה שופטים נבחרים, זאת אומרת, זה משהו שפשוט יחליש את המערכת, ישנה את ה-DNA הבסיסי שלה עשרות שנים קדימה, כי שופטים במדינת ישראל נבחרים עד גיל 70, ובעצם אם אנחנו עוברים משיטה שבה אנשים מתמנים על סמך המקצועיות שלהם, כן, שפיטה זה מקצוע, זה לא סידור ג'ובים למקורבים, אז אם כל אחד מאיתנו שיזדקק למערכת המשפטית, ייכנס לאולם בית משפט, ובניגוד למצב היום, שבו הוא יודע שהשופט הוא ניטרלי, הוא אובייקטיבי, הוא אדם מקצועי, הוא אדם שבאמת אנחנו סומכים עליו, אנחנו מאמינים בו, כן, כציבור, אמון הציבור במערכת הוא קריטי. אז מחר, כשאנחנו ניכנס, אנחנו פשוט נדע שזה נציג מפלגתי של מפלגה כזאת או אחרת, ואם יש לנו ריב עם השלטון, ואם יש לנו איזושהי טענה כנגד שרירות של בעל תפקיד כזה או אחר, אז איך נוכל להאמין, כאילו, בעניין הזה? אז זה רכיב אחד. הרכיב השני זה העניין הזה של באמת פסקת התגברות, שבעצם מאפשר, הופכת את כל העשייה של המערכת המשפטית לסרק-סרק. זאת אומרת, בניגוד להיום שהמערכת עובדת, מישהו עותר ויש לו טענה כנגד השלטון, טוען שהשלטון פועל בצורה לא חוקית ובית המשפט נותן פסק דין, אז מחר כשבית המשפט ייתן פסק דין כזה, אז מישהו ילחץ על הכפתור של הדלית וחזרנו לאחור. אז בשביל מה כאילו להפעיל את כל המערכת על רק?
אז בוא נתמקד באמת בפסקת ההתגברות. אז הוויכוח שם לא עול על מספר, הקואליציה רוצה 61 כי זה הכי קל, תמיד יש קואליציה, יש 61, וגנץ מדבר על 80, אחרים דיברו על יותר, אולי קצת נציג המיעוט, זה לא על הניואנסים, זאת כל המערכת הפוליטית מסכימה שצריך שם שינוי, אבל האם זה 61 או משהו אחר?
אני באופן אישי חושבת שלא צריך פסקת התגברות, כי אני חושבת שעל מה מתגברים פה? בית המשפט נותן פסק דין, במקרים שבהם נניח הוא מבטל חקיקה, במקרים שבהם החקיקה לא תואמת את הנורמה החוקתית, משהו מאוד מאוד יסודי בחקיקה הזאת מפר את עקרונות היסוד של השיטה. בתנאים כאלה, שבהם בעצם בית המשפט מעמיד את הדברים על דיוקם, ובעצם מכוון ומציר על כך שמשהו נעשה בצורה שלא תואמת את החוקה, אז אני חושבת שהדבר הנכון הוא באמת שהמחוקק יקבל את ההכרעה הזאת, וזה הביטוי לכבוד החוקתי. לא צריך to undo it, זאת אומרת, לא צריכים לבטל את הדבר הזה, אבל לשיטת אלה שסבורים שכן צריך להתגבר, אז כמובן שאנחנו מגיעים לעניין של המספרים, ורק כדי להעיד על חוסר תום הלב בעיניי של מציעי היוזמות האלה, את פסקת ההתגברות הם רוצים להעביר ברוב של 61, אבל את הרוב שנדרש הם מציעים של אותם הרכבים מורחבים שהתגברו,
בבית המשפט העליון,
בבית המשפט העליון רוב צריכים מוחלט, 13 או 12, זאת אומרת, אין פה שום הלימה. אם אתם בעד עיקרון של 80%, 100%, אז בוא נראה, זה 95 חברי כנסת, אם אני לא טועה, תקנו אותי פה במתמטיקה,
תולכת על אותה נוסחה.
כן, זאת אומרת, זה לפחות היה יכול להעיד על איזשהו תום לב, אבל העניין הזה של כאילו מושכים את העיקרון, אתה יודע, ברצותו מאריך, ברצותו מקצר, כשזה נוח, זאת אומרת, כשמדובר על בעצם ביטול עשייה שיפוטית, אז זה פשוט נושפים בקלילות וזה חולות נודדים שמבטלים את המעשה, אבל כשמדובר בעניין של בית המשפט, שם כמובן דורשים איזשהו רוב שבעצם מה המשמעות שלו, וטו לשניים או שלושה שופטים מתוך הרכב של 15 על החלטות רוב. זאת אומרת, רק כדי להדגים את האבסורד, גם אם יש לך למשל 13 שופטים מתוך ה-15 שחושבים שמשהו לא חוקי, כן, וצריכים לבטל אותו, אז עדיין, כאילו, לשני השופטים הנותרים, הם אלה שדעתם תקבע, אז אנחנו נמצא במציאות שבה 13 שופטים הכריזו על משהו שהוא לא חוקי, אבל עדיין החוק הזה יישאר בתוקף בגלל ששני שופטים חשבו אחרת. זה לא דמוקרטיה בעיניי.
עידו, אם נחזור לפסקת ההתגברות, יכול להיות שה-61 הזה זה סתם איזה עוגן שעכשיו נועד כדי להתווכח עליו, ובסוף יריב לוין יגיד בסדר 65, אולי 70, ילך עם האופוזיציה קצת וייתן להישחרר להם קצת.
אני קשה לי לנחש מה הטקטיקה שבה מנסים לעבוד, אבל אני כן רואה, ואני חושב שממש זורים חול בעיני הציבור, כשאומרים לו שפה יהיה דיון רציני ותהליכי. דינה דיברה על זה, ויש לה ניסיון רב באופן שבו מתנהלים תהליכי החקיקה במדינת ישראל. אנחנו מדברים פה על חקיקה שמשנה מהיסוד את ה-DNA של המבנה הדמוקרטי שלנו. ואני לא רואה, כבר לפי לוחות הזמנים שבהם נקבע דיון בוועדת החוקה בהצעת הראשונות, אני לא רואה שיהיה פה דיון רציני, אני לא רואה שיהיה פה דיון מעמיק, אני גם לא רואה שיהיה אופציה לאופוזיציה לייצר שיח רציני שבו יהיו שינויים, כי בסופו של דבר גם בוועדת החוקה וגם בכנסת יש רוב לנציגי הקואליציה שכולם כאחד חתומים על הסכמים קואליציוניים שבאים לקדם את הרפורמה הזאת, ולכן כשיריב לוין אומר אומר שהוא קשוב לשיח. אני לא רואה את זה קורה במציאות. אני כן רואה שאנחנו רצים כאן בריצת אמוק לעשות שינוי שלא היה כדוגמתו במבנה הגוף של מדינת ישראל. אנחנו לא נראה אחרת, לא נראה אותו דבר אחר כך.
אפשר עוד לעצור את הדבר הזה או שזה כבר זהו נגמר?
שאלה טובה מאוד. אני חושב שיש פה קואליציה שדוהרת לכיוון השינוי הזה, ואני לא בטוח שיש מי שיכול לעצור אותה בצורה פרלמנטרית. אני חושב שהשיח בדבר הזה עבר לציבור.
זאת הפגנות, רק אם יהיו הפגנות ענקיות, יבינו שיש בעיה?
אני חושב שכולם יודעים שיש חוסר הסכמה עמוק בציבור בדבר הזה. יש ציבורים שקונים
את זה. טוב, נתניהו אבל אומר זה לא קץ הדמוקרטיה. הוא אומר, ככה מתנהלת דמוקרטיה. יש פה איזה ויכוח אולי אידיאולוגי גם.
אני לא בטוח שככה מתנהלת דמוקרטיה. בטח לא הדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שהיוזמות שנמצאות על השולחן, מין צ'רי פיקינג של כל מיני הצעות. פסקת התגברות יש ב2.5 מדינות בעולם. דווקא זה מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו. וגם באלה שיש, זה מנגנונים מאוד מיוחדים, והשיטה היא לגמרי אחרת. אני לא מבין למה. הם מסתכלים על שיטת מינוי השופטים. יש מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה שבחן את שיטות מינוי השופטים בעולם. המינוי השופטים בהם כלים פוליטיים מתאים לשיטות מאוד מסוימות שאנחנו לא דומים להם בכלל, השיטה האמריקאית. יש הבדלים מוחלטים בינינו לבין השיטה האמריקאית, שיטת המשפט האמריקאית בדברים האלה, וגם המגמה היא דווקא להחליש את הדרג הפוליטי במינוי שופטים, ולא לחזק אותו, לתת יותר לקוחות המקצועיים לקבל את ההחלטות. אז אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן בשבועות האחרונים, זה גם זריעת חול בעיני הציבור, בעניין מהי דמוקרטיה, וגם טיעוני כזב ביחס למה שאמורות לעשות הרפורמות האלה. הן עושות בדיוק ההפך ממה שמדובר עליו. הן לא הולכות להגן על הציבור הרחב, על האזרחים הקטנים במרכאות. הן הולכות להזיק להם. המקום שבו אזרח קטן קיבל תשובה ועזרה מול לקוח של המדינה היה בית המשפט, היה בגץ.
לא עוד פסילת החלטות חוקיות לגמרי של הממשלה בתירוץ של חוסר סבירות בעיני השופט. במקום זאת, ביטול עילת הסבירות והחזרת יכולת ההחלטה לממשלה הנבחרת. או במילים שלי, אין דבר כזה עילת הסבירות.
אם נתקדם לעילת הסבירות, אז שם באמת השופטים מתעסקים בזה, גם אנחנו שומעים את זה עכשיו בתיק דרי, אז הם יכולים להגיד מה סביר ומה לא סביר. אומרים בימין, למה שהשופטים יחליטו האם ראש הממשלה פעל בסבירות או לא בסבירות, הוא לקח את כל השיקולים, בסוף החליט.
אז אני גם מתייחס לשאלה שלך, ואחרי זה אני רוצה גם להוסיף משהו לגבי העניין הזה של האם אפשר לו לעשות משהו בהקשרים האלה. אז קודם כל, לגבי העניין הזה של הסבירות, אז אני חושבת שיש פה איזשהו באמת משהו שבשמיעה ראשונה נשמע אולי שווה לב. זאת אומרת, איך אנשים שלא בחרנו, הם אלה שיקבעו לנו. אבל בהפרדת רשויות יש את הדרג הנבחר, כבודו לחלוטין במקום המונח, הוא זה שמתווה את המדיניות, קובע אותה וכולי. במסגרת האיזונים והבלמים בין הרשויות, יש באופן תיאורטי, נכון? אנחנו יכולים להעלות על דעתנו שיהיה איזשהו מהלך שלטוני שלא יתבצע כדין. נכון? אז זה מישהו שיפעל בשרירות, מישהו שיפעל מתוך שיקולים זרים, מישהו ש...
שישלחו לו סיגרים הביתה בכמויות מאוד גדולות.
אני אומרת, כאילו, ברמת הסיווג העיוני כרגע. אז אני אומרת, ולכן אנחנו מקבלים את זה שמאחר וגם גורם שלטוני יכול להתנהג בצורה בלתי חוקית, צריך שיהיה איזשהו גורם אחר שיפקח ויאזן את הדברים האלה. והגורם הזה, עצם הטענה היא שזה גורם לא נבחר, זה אותו דבר כמו להגיד שבעצם אנחנו מעיינים לחלוטין, מאפסים לחלוטין, את השכבה של האנשים המקצועיים. זה כמו שמחר אתה תלך לרופא, והרופא חס וחלילה ייתן לך איזושהי הבחנה שלא מוצאת חן בעיניך, ישקף לך שהמצב הבריאותי שלך הוא לא מי יודע מה, ואתה תדחה את הדיאגנוזה, כי אתה תגיד הוא לא נבחר. אותו דבר כשאתה בא יועץ משפטי של ממשלה, או של משרד וכו', אם הוא משקף שנפל איזשהו פגם של אי חוקיות בעשיית אותו גורם שהוא מייעץ לו, אז כועסים עליו, כי בעצם השיקוף שהוא נותן הוא לא מוצא חן.
טוב, הרבה פעמים, אגב, מי שמשתמשים בו מראש דוהרים לאיזשהו כיוון שיודעים שבסוף היועץ המשפטי יעצור, זה נוח לפוליטיקאים.
כן, זה גם, זה אפרופו כל כזבי המשילות הרבים, זאת אומרת, קודם כל הרפורמה הזאת, אני מסרבת לקרוא לרפורמה, כי בעיניי זה, אתה יודע, זה משהו שהוא באמת...
רגרסיה.
כן, יפה. לחלוטין רגרסיה, ואני ממש חושבת שזה פשוט קבלני הריסות, זאת אומרת, אנחנו, עידו ואני הלכנו ללמוד משפטים, לא חשבנו שנמצא את עצמנו, ואני חושבת שזה משהו שכל תלמידי המשפטים, הסטודנטים, צריכים לשאול את עצמם במצב שהם כמו ארכיאולוגים שעוד מעט ידלגו בין הריסות של שיטה שהייתה ויחפשו שרדים של תרבות מפוארת שנעלמה. זאת אומרת, האנשים האלה הם קברנים של שיטת משטר מפוארת שהוקמה פה בדיאמל במשך, אתה יודע, ריצת לפיד של דורות שאנשים שתרמו לה. ואגב, החיבור הזה ללאומיות או לימניות בעיניי הוא מופרך. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים במחנה הזה צריכים להתקומם.
אני רוצה רק לומר משהו. ההחלטות של בית המשפט לא רואות ימין ושמאל בניגוד לסיסמאות שמנסים למכור לנו. אולי אחת ההחלטות שגם זכורות, זה ההחלטה של בגץ להורות לממשלה למגן את כל בתי הספר בעוטף עזה, כשהממשלה החליטה שאין לה מספיק תקציב, היא לא ממגנת את כולם. אתה חושב ששאלו שם אנשים מצביעים ימין, הם מצביעים שמאל, מי בכלל מצביע למי ביישובי עוטף עזה? לא, בגץ בא ואמר, לא סביר להקצות תקציב ולא למגן את כל בתי הספר. נתן הוראה, ואגב, שרי ימין ושרי שמאל, שרי אוצר תמיד התנגדו להתערבות של בגץ בדברים.
ושם זה גם היה סבירות, הם השתמשו בסבירות?
כן, בגץ גם הגדיל את
העניין. זה פסק נגדך, אגב.
אני הצגתי את הממשלה, כפי שאני עושה, בניגוד למסגור הכללי, שבה כאילו, כביכול, היועצים המשפטיים ופרקליטי המדינה, הם מוצגים כאויבי העם, אז זה אנשים שבמשך עשרות בשנים הקדישו את חייהם לייצוג מסור וכישרוני כמיטב יכולתם של עמדת המדינה, ובמסגרת הדוגמאות הנוספות, ככה, להמשיך את הקו של עידו, אז בגץ היה גם זה שהגדיל את הפיצויים למפוני ההתנתקות. זאת אומרת, זה גם בגץ היה זה שבשנה האחרונה ביטל את הפגיעה שנגרמה לאברכים בעניין של תמיכות במעונות היום. בגץ בשנה האחרונה היה גם זה ממש בחודשים האחרונים, היה זה שקבע שצריך לאפשר לערוץ 14 להיכנס למסיבת העיתונאים שעשתה מפלגת מרץ, ושכאילו לאפשר רק לרשתות אחרות ולא לערוץ 14, זה פגיעה בשוויון. אז כל הזמן אנחנו נמצאים במצב של מסגור כוזב, וזה מתחבר גם לעניין הזה של כסבי המשילות. שום דבר בתוכנית הזאת, ברגרסיה הזאת, לא משפר בכלום את המצב של חוסר הסדר בנגב, את הפשיעה בצפון, בדרום, את האלימות שגואה ברחובות. בוא ניקח את הדוגמה הפשוטה הזאת של פיצולי המשרדים לשר בתוך משרד שכבר יש בו שר, והוספה של שני סגני שרים. זאת אומרת, זה ממש ממש מאוד עוזר ומקדם את האינטרס הציבורי, בזה שכאילו אנחנו מפרקים כל משרד לשברים, ממנים המון אנשים שכל אחד מהם ימשוך לכיוון אחר. אני כבר לא מדברת על העלות התקציבית שזה משית על הציבור, על הפופוליזם האדיר שקשור בזה, אבל חשוב לי כאילו להדגיש שאנחנו בעיניי, זאת אומרת, המסגור הכללי של הדבר הזה, זה פשוט תוכנית ההתנתקות של ישראל מהדמוקרטיה. זאת אומרת, זה משהו שמנתק אותנו מהזכויות, מהחירויות הבסיסיות, מהדמוקרטיה. זה פשוט תוכנית התנתקות מהישראליות, תוכנית התנתקות מיהדות התפוצות, מהיומרה להיות פה וילה בג'ונגל. וחשוב לי להבין, אנחנו לא מגינים פה על השופטים או על מערכת המשפט, אנחנו מגינים על עצמנו, על האזרחים, על האפשרות להיות חופשיים בארצנו, על האפשרות לכך שמי שיעבל כנגדנו מחר כשיעלו את הארנונה ב-200%, ואתה תרצה לעתור, אם אין לך מערכת משפטית אפקטיבית, עצמאית שאתה סומך עליה, זה, אין לך שום אדם שיגן על על הזכויות שלך. מחר, כשאתה תוכל להתקבל לעבודה, רק על סמך כרטיס אדום, פנקס אדום, או פנקס כחול, או כיפה על הראש, ואתה לא תהיה במעגלים האלה שמקורבים לדרג פוליטי שולט, אז לא יהיה אף אחד שיושיט לך סעד. אנחנו צריכים להבין את המשמעות של זה על החיים של כל אחד ואחת מאיתנו כאזרחים.
עידו, לשופטים בכלל יש מה לעשות? חוץ מלהתפטר, הם יכולים להביע איזושהי התנגדות, או שמישהו אחר קובע את כללי המשחק ואין להם מה לעשות?
אני חושב שאין להם מה לעשות בעצם. אני חושב שבמידה רבה אנחנו רגילים שבית המשפט הוא המזור שלנו לכל פגיעה ולכל שינוי ולכל נזק, והוא שם את הגבול. אתה יודע, אם יש אנשים שחשבו למשל שלא ראוי שאדם שנאשם בפלילים יהיה ראש ממשלה, אז המקום שעליו הלכו זה בגץ, ובגץ
והוא פסק שזה בסדר.
נכון, הוא פסק שאין, הוא לא פסק שזה בסדר, הוא פסק שאין מניעה חוקית משפטית.
שבמילים רגילות זה בסדר, שימשיך.
נכון, ולכן אנחנו רגילים לבוא לבית המשפט. אנחנו לא במצב הזה, כי אנחנו ברפורמה שאם הייתי מדמ מדמה אותה מעולם הסרטים, אולי זה עוזר, שמתייצב מולך או מול השופט, דון קורליאונה, שם אקדח על השולחן ואומר, אתה תחליט כמו שאני אומר לך, כי אם לא, אני אפעיל את האקדח הזה.
טוב, הוא אמר את זה בצורה מפורשת, אגב, אם בדרי תשתמשו בסבירות, אני אמנע מכם להשתמש בסבירות. אם תשתמשו במשהו אחר, יהיה התגברות ונחזיר אותו.
כן, ולכן הרפורמות האלה הן באמת, כמו שנאמר כאן, אם אתם לא תלכו עם הרפורמה, אנחנו נבטל אתכם, או שבכל מקרה אנחנו נבטל אתכם, ולכן התשובה היא לא ממערכת המשפט. מערכת המשפט לא יכולה לבטל, היא לא יכולה לבלום, היא לא יכולה לצמצם את הרפורמה הזו. כשבאים אל האליטה המשפטית, במחורת, הנה עוד שתי מילים שאסור להגיד כבר, ואומרים, תצילי אותה, אין לה דרך להציל את הדמוקרטיה הישראלית. בגלל זה התשובה של כל מי שמבין מה קורה כאן, היא באמת הציבור והרחוב.
כן, אני גם רוצה להתחבר לזה, ובעצם אני חושבת שעידו מאוד מאוד צודק לגבי העניין הזה של בעצם עם שלא רוצה להגן על המהות הדמוקרטית שלו, על האוויר הצלול שאנחנו נושמים, אף בית משפט לא יכול לעזור לו. אז אני חושבת שכל אחד מאיתנו, כמובן במסגרת החוק, במסגרת האפשרויות החוקיות וכדין, צריך לחשוב איך באמת לבטא את המחאה, את ההתנגדות הציבורית, ויש מגוון של דרכים לגיטימיות. זאת אומרת, לדעתי, האיום שאנחנו מתמודדים מולו הוא איום משמעותי שיורד באמת לשורש הקיום שלנו כהגדרה של מדינה יהודית ודמוקרטית, במובן העמוק של המילה, ואנחנו רואים שהרבה אנשים מרגישים את זה. זאת אומרת, אתה רואה כל מיני התארגנויות של אנשים מההייטק, ואנשי עסקים וטייסים ואנשי חיל הים, ומרצים למשפטים ויוצרים ואנשי תרבות. זאת אומרת, יותר ויותר אנשים מרגישים שנפל דבר, ושבעצם זה לא עניין של, זה לחלוטין לא מסגור, זה המסגור שמנסה לתייג את זה כימין ושמאל, בעיניי זה עוד מסגור כוזב, זה לחלוטין לא העניין, זה משהו שבאמת יורד לשורש של ההגדרה של המדינה שאנחנו רוצים לחיות בה, וכדי שאנחנו באמת נוכל להמשיך לקיים את ההבטחה שגלומה בעניין הזה של באמת מדינה דמוקרטית, ומשהו שמכיל איזשהו מסד של חירויות אמיתיות, אז אנחנו כולנו צריכים להיכנס מתחת לאלונקה הזאת, ולהיאבק על הדבר הזה, כמובן במסגרת החוק, אבל באופן שמוכיח מחויבות אזרחית אמיתית לרעיונות האלה. כי אם אנחנו לא נשמור על הדמוקרטיה, היא לא תשמור עלינו.
טוב, אפרופו החוק, יכול להיות שגם הוא השתנה, איתמר בן גביר מדבר כבר על הפגנות מאוד אחרות.
אז זהו, אני רוצה לומר, יאיר לפיד, אופטימי. אם הוא חושב שהוא יחזור לשלטון אם הרפורמה הזאת תעבור, אני בכלל לא בטוח שזה יקרה. הפוליטיזציה של הדמוקרטיה הישראלית, המשמעות שלה, בדרך הזאת שמדברים עליה, הרפורמה הפוליטית הזאת, היא רפורמה שגם מנטרלת את הכוח של האופוזיציה, הגבלה להפגנות, הקשחת היחס למפגינים שתדיר אנשים מהרחוב.
טוב, זה לא באותה רפורמה, זה רפורמה אחרת.
לא, אבל זה הכל חלק מתוכנית אחת גדולה. זאת אומרת, ברגע שאתה משתלט באמצעות השינוי של פקודת המשטרה, על האופן שבו המשטרה עובדת. קודם כל, אתה רואה את סדרי העדיפויות, ואתה רואה על מה אנחנו מדברים. הבטיחו לנו משילות, הבטיחו מלחמה בפשע. בשבוע שעבר נרצח ילד בן 15 בראשון לציון. אני לא ראיתי את השר לביטחון לאומי קורא למפכ"ל ומדבר איתו על הפשע נגד בני הנוער בישראל. אבל כשהניפו דגל שלא מצא חן בעיניו, הוא קרא למפכ"ל וביקש ממנו הנחיות, נכון?
דגל פלסטין בהפגנה.
מכתזיות
בתל אביב.
אז מה שאתה רואה בשינוי רפורמה מהסוג שמדובר עליו זה שלילת הקול של האופוזיציה, שלילת היכולת של האופוזיציה לנהל את השיח הציבורי. כשמורידים, רוצים להוריד את השידור הציבורי, שהוא חלק מחופש הביטוי והמקום היחיד שבו מקפידים על איזון מהסוג הזה, אז ההנמכה של קולות האופוזיציה. וכשיהיה לך בית משפט פוליטי, כולנו ראינו מה קרה בבית משפט פוליטי בארצות הברית, כשהיו בחירות.
כן, גם תחבר, תעשה קו כזה שמחבר בין הנקודות האלה שעידו דיבר עליהם, העניין הזה של באמת החלשה סלש סירוס, סלש ריסוק מוחלט של המערכת המשפטית, שהיא בעצם הבלם האפקטיבי, הפיכת המשטרה למשטרה פוליטית, סגירת השידור הציבורי, ביטול האפשרות האפקטיבית להפגין ומסגור שלה כאיזושהי פעולה בוגדנית, פגיעה באפשרותם של יוצרים ואנשי תרבות לבטא איזשהו כאב. זאת אומרת, אתה רואה שבעצם כאילו שוללים, זה משהו שאתה, כשאתה מחבר את כל הנקודות האלה, אז פשוט באמת
מביאים אותנו לאונגר. להונגריה?
אני חושבת שכן, לחלוטין. ההשוואות לטורקיה, להונגריה, לפולין, זה משהו שאתה יודע, דמוקרטיה שמצטמצמת, שהופכת להיות, זה קליפה חלולה. אז זה כמו, אתה יודע, זה כמו הבית שאתה ככה מסתכל עליו מבחוץ, אז כשמצלמים סרט קולנוע, זה נראה לך כמו בית, אבל לפעמים אתה רואה שהתפאורה הזאת היא באובי של פלקל, באובי של דיקט. זאת אומרת, מבחוץ אולי זה נראה חסין, והחזות ככה מאוד קוסמת, אבל אתה נוגע, וכשזה תפאורה ואין מאחורי הבשר אמיתי, זה פשוט קורס אל תוך עצמו. אנחנו חייבים לוודא שזה לא יקרה לשיטת המשטר שלנו.
אז אנחנו מדברים כבר הרבה זמן, לא הזכרנו את הפיל שבחדר, משפט נתניהו, אולי זה שורש כל הרע, ומפה הכל מגיע.
אני חושב שחלק מהיסוד של דמוקרטיה זה שכולם שווים בפני החוק, וגם ראש הממשלה, אם הוא ביצע עבירות פליליות, צריך לעמוד לדין ולנהל את המשפט שלו עד סופו. ואם הוא חושב שהוא זכאי, אז כל הכבוד לו, ואני גם מקווה בשבילו, ואם לא, אז צריך למצות איתו, צריך למצות איתו את הדין. הוא לא יכול לקחת מדינה שבויה.
לא, אבל שר נתניהו כבר ממש תשרף המדינה.
לא שמעתי אותו אומרת את זה בכולה, ואם זה מה שאמר, אז יש לנו בעיה. כי אני חושב שחלק מה-DNA של מדינה, אם אנחנו רוצים לחיות במדינה דמוקרטית, מתוקנת, ראויה, כמו שהיינו בה עד עכשיו, זה גם שנבחרי הציבור לא יכולים לעשות כל מה שהם רוצים, מה לעשות. ובטח לא כשהם עושים את זה בשירות, או לפי המיוחס בכתב אישום, בשירות של אנשי הון, שרוצים לקדם את האינטרסים שלהם על חשבון הציבור.
עידו באום, דינה זילבר, תודה רבה.
תודה לך.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות? בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב אז, שכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
אני מבינה שאתה עדיין לא מזמין את חברי חדש תע"ל לישיבות האופוזיציה. איך אפשר לנהל ככה מאבק?
הם עובדים עם הליכוד מלא מלא, הם עזרו להם להפיל את הממשלה שלנו, והם היום עובדים איתם כמו שהם עובדו איתם כל התקופה האחרונה, הם לא חלק מהאופוזיציה. הם חלק, לא חלק מהקואליציה, אבל הם הרבה יותר קרובים אליהם מאשר אליהם. מה אם אני עובד עם הליכוד לגמרי, הם ביטו.
האורח המרכזי שלנו השבוע הוא איימן עודה, יושב ראש חדש תעל, שלום.
אהלה וסהלן, לאור, אהלה וסהלן, שירין, שלום לכל המאזינים.
אז שירין פלח מצטרפת אליי לשיחה הזאת. בוא נדבר על האופוזיציה, יש דבר כזה?
אמורה להיות אופוזיציה מאוחדת. זה הזמן גם להגיד ליאיר לפיד, אנחנו חלוקים, אבל יש את העיקר. העיקר עכשיו להתאחד נגד הממשלה הפשיסטית. זה הוא העיקר עכשיו. יש בינינו חלוקי דעות, הם יישארו. אנחנו לא מתכוונים לוותר על העקרונות שלנו, יחד עם זאת, לא במקום זאת, יחד עם זאת, לבנות חזית כמה שיותר רחבה מול הפשיסטים.
אז מבחינתך, יאיר לפיד הוא יושב ראש האופוזיציה, מדברים איתו, מתייעצים איתו, מה שהוא אומר עושים?
לא, בינתיים הוא לא מדבר איתנו, כנראה שמישהו יעץ לו, עדיף להתמרכז כמה שיותר, ולהתרחק מאיימן, להתרחק מחדש תעל, זה מה שהוא עושה בינתיים.
טוב, הוא יגיד שאתם התפלתם את הממשלה שלו, ולא אפשרתם לו, וכולי, גם שם יש בית בלד כלשהו.
בדיוק, זו הטענה המרכזית בעצם, שאיימן עודה הוא היה איש שהפיל את הממשלה, וזה ימין על מלא על מלא, וזה כדי לחזיר את הליכוד.
למרות שזה לא נכון כלל וכלל, אבל לפעמים כשאני מרגיש שכן, ערבי יכול להקים ממשלה, ערבי יכול להפיל ממשלה, אז במקום מסוים, וואלה, אני מרגיש שיש התחלה טובה להשפעה ממשית. אבל האמת שלא היה לנו הכבוד. למה לא היה לנו הכבוד? כי פשוט מאוד, מי שהפיל את הממשלה זה חברי הממשלה. זה סילמן בהתחלה, אורבך, מאזן, ג'ידא רינאוי. אחר כך החליטו ללכת לבחירות. הממשלה עצמה, לא אנחנו.
הכל נכון. אבל לפני שהלכו לבחירות, יכולת לעזור.
אז אחד הכל נכון. עוד יש דבר נכון, שאף אחד מהם לא פנה אלינו. יאיר לפיד אף פעם לא פנה אליי. אף פעם לא ביקש להציל את הממשלה.
ולאחמד טיבי גם הוא לא פנה?
לא פנה לאף אחד מאיתנו.
למה? זה מעניין אותי להבין למה בעצם לפיד לא פונה, ולמה אין שיתוף פעולה.
אני חושב שהוא ידע את האמת. הוא ידע שעם הבית היהודי, אנחנו לא יכולים להיות. הוא ידע שהאוזר הנדל גם לא רוצים אותנו.
טוב, הוא פנה, לא פנה, כי היית אומר לו לא. זה מה שאתה אומר.
לא. אנחנו אין ספק שרוצים עמדות אחרות לכל ההוויה הפוליטית. כלומר, אנחנו לא נסכים להיות הממשלה שהרגה פלסטין בגדה יותר מכל ממשלה אחרת של נתניהו. מהי הגזענות? הגזענות היא שאין חבר כנסת יהודי אחד שאומר, אני מוכן לתמוך ממשלה שהורגת 144 יהודים. אני לא מוכן. הערבי צריך להיות מוכן.
טוב, לפיד אבל התנצל על התקריות בעזה, אמר שהוא מצטער שנפגעו חפים מפשע, היה זאת יותר מנתניהו לפחות בזווית הזאת.
בתכלס, מספר ההרוגים הפלסטינים בממשלה של בנט לפיד, הם יותר גדולים ממספר ההרוגים בכל ממשלות נתניהו. זהו התכלס. אני רוצה להגיד לך, תשמע, הימין יותר גרוע מהשמאל. יש דבר אחד, שהשמאל יותר גרוע מהימין, שהימין רואה בנו פלסטינים. השמאל חותר לבנות אותנו כמו שהוא רוצה. הוא רוצה איתנו אנשים ללא שייכות לאומית, גם ללא לא אזרחים 100%. כי במדינת היהודים, רק היהודי יכול להיות אזרח 100%. לכן הוא רוצה שאנחנו נהיה מבחינה לאומית מעוותים, מבחינה אזרחית מעוותים.
אז יותר קל שאומרים לכם שאתם בוגדים, ואז אתה יודע שזה לא נכון, אבל הוא שם אותך באיזשהו צד של המתרס מאשר שאומרים לך בוא נהיה ביחד?
לא, אני אומר שהימין באמת יותר רע מהשמאל בכל מקום בעולם, וגם במדינת ישראל. יש את המקום הספציפי הזה, שהשמאל חולם לבנות ערבי כמו שהוא רוצה.
כמו שעכשיו מחבקים את מנסור אבאס, לפני כן השמאל ניסה במידה מסוימת להביא אותך למקום הזה, והיה שיתוף פעולה לפני כן, וזה בעצם האכזבה של השמאל. פתאום רואים שאיימן עודה מדבר על כיבוש, על פלסטין, ומנסור אבאס לא עושה את הדבר הזה, וזה המעבר.
זה שני דברים. אחד, אני מאוד רציתי להחליף נתניהו. לכן אמרתי, בין גנץ, מרכז שמאלה, לבין נתניהו עם הפשיסטים, מן הסתם צריך להחליף את נתניהו. מה גם שהיה אחרי חוק הלאום, אחרי הסתה פרועה, ואחרי הדיל של המאה. לכן באמת הדבר העיקרי היה לשים את כל המשקל בשביל להחליף את נתניהו.
אז בסוף ממשלת לפיד בעצם יעדיפה הממשלת
ביבי. זה עדיין קיים, שכן צריך להחליף את נתניהו. עכשיו, בשביל שאנחנו נהיה שותפים להמשך הדרך, לא רק להחליף את נתניהו, אלא להיות שותפים להמשך הדרך, אני רוצה ממשלה שהיא לא ממש כוסתה שלי, אבל ממשלה של רבין, למשל, שהלכה בכיוון השלום והשוויון, אני רוצה לתמוך בממשלה כזו.
אבל לא לפעמים צריך להגיד, יש שחור, יש לבן, גם אם קשה עם הלבן, אני הולך עם הלבן, גם אם אני צריך לבלוע כמה צפרדעים? כי אתה קצת מגמגם.
לא, 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 אני ברור. אבל כנראה ש...
נו, הנה, שירין ואני אומרים שלא.
כנראה שלא מקבלים מסרים מורכבים. צריך להגיד או שחור או לבן. אבל יש מסר מורכב.
בפוליטיקה זה ככה, מה נעשה?
לא, 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 לא. אין דווקא, אני רוצה לפנות לשירין. שירין, כשהתנועות הפמיניסטיות נאבקו למען הזכויות שלהם, בתנועות הלאומיות מה אמרו להם? זה לא הזמן שלכם. תשתיקו עכשיו, כי יש את הדבר הגדול, המאבק הלאומי. זה ככה עשו עם אנשים לאורך כל ההיסטוריה. אבל פה גם יש עוד ממד נוסף, שאני מדבר על שורש הרע, שזה הכיבוש. למה הוא שורש הרע? תסתכלי דוגמה קטנה. מאין הגיע בן גביר? מההתנחלויות, מהכיבוש. סמוטריץ', מאיפה? מההתנחלויות, מהכיבוש. הכיבוש משליך פשיזציה לתוך מדינת ישראל. צריך לראות בסוגיה הזו, הסוגיה העיקרית. עכשיו, סליחה.
אבל בחברה הישראלית וגם השמאל הציוני הישראלי, הוא לא באמת מכוון לזה. הטענה המרכזית שכרגע צריך להציל את הדמוקרטיה, צריך להציל את בית משפט ואת בגץ ולמנוע את הקריסה שיש. לאן אנחנו הולכים? זאת אומרת, זה הקריטיות והנחיצות ללחם באמת על הדמוקרטיה. האם אתה באמת מרגיש שגונבים את הדמוקרטיה כאזרח, כחבר כנסת, כמי שמייצג את הקול הפלסטיני?
את יודעת מה האמת, שירין? שהאליטות הישנות רוצים להחזיר את השלטון אליהם, שזה לא היה דמוקרטי אף פעם כלפי אני. אני הייתי 3 פעמים בבית המשפט העליון בשנה האחרונה. פעם עם עז א-דין אבו אל-עיש, רופא מעזה, שהכיבוש הרג 3 בנותיו, רצה שהכיבוש יכיר, זרקו אותנו מעל כל המדרגות. פעם שנייה הייתי עם משפחת יעקוב אבו אלקיען מאום אל-חיראן, שנהרג לידי באום אל-חיראן, רצו לנקות שמו שהוא לא דאעש, בית המשפט לא קיבל את זה. פעם שישית הייתי עם האמן מוחמד בקרי, בגלל הסרט שלו ג'נין ג'נין בזה 20 שנה. כן? בית המשפט דחה את התביעה שלנו. מבחינת יאיר לפיד, הוא רוצה את בית המשפט העליון הזה, הזה, שדחה את כל התביעות שלנו. אני שותף לדמוקרטיזציה של בית המשפט העליון. אני שותף במערכה הזו. כלומר, אני שותף שאני רוצה עוד שופט דמוקרטי ולא עוד שופט ימני. אני חלק מהמערכה הזו. אבל להגיד שאנחנו רוצים להחזיר את המצב הקיים, הקיים, זו ישראל שאנחנו אוהבים, אני לא מקבל את זה.
אבל בוא נחזור לבית המשפט העליון. אולי עדיף, כמו שאומרים לפעמים לתלמידים, שהטוב מאוד או האויב של המצוין, או המצוין או האויב של הטוב מאוד. אז פה יש, נגיד, כמעט טוב המערכת המשפטית, ופתאום זה יכול להיות בלתי מספיק,
אלא ללכת לכיוון השני. אחד, בית המשפט רע ולא טוב.
אבל עדיף מכלום, לא?
אני מסכים איתך. לכן אני אומר, אני חלק מהמערכה של עוד עז ועוד דונם. אני מקבל את זה. אין לי בעיה. כלומר,
לא, זה לא מה שאתה אומר. אתה אומר, צריך להסתכל למעלה, הסוגיה המרכזית זה הכיבוש, בוא נתמגד בכיבוש. וכמו ששירין אומרת, הרבה אפילו בשמאל, אומרים, אנחנו לא רוצים לשמוע את זה.
לא, אתה מפרש אותי לא נכון. אני לא אומר שצריך להתמקד, אני לא אומר שצריך לעזוב סוגיות אחרות, אני אומר את כל הסוגיות. בהפגנה שהייתה לפני 3 ימים, אמרתי, צריך להיאבק לא רק על חלק מהמרחב הדמוקרטי, אלא הדמוקרטיה כולה. כן בית המשפט, כן חופש העיתונות, כן האקדמיה, אני חלק מזה יום יום, אני מוכן, אבל גם הכיבוש וגם האוכלוסייה הערבית.
שהאינטרס של כולנו הוא אינטרס משותף.
אתה היית בהפגנה באמת, ואני רוצה לשאול אותך, דווקא תל אביב, שמסמלת באמת את המחנה הליברלי השמאלי, שבאמת לפני כמה שנים חיבקה אותך בזרועות פתוחות, והתל אביבים הביאו תמיכה בך, איימן עודה היה האיש שבאמת יפתור את כל הבעיות, ופתאום אתה הותקפת שם בהפגנה, והיית מאוים גם פיזית, ולא רק זה, חלק אמרו שאנחנו לא רוצים את איימן עודה. איימן עודה ידבר על כיבוש, אנחנו לא נגיע להפגנה הבאה. אז מה קרה באמצע, ביחסים עם המחנה השמאל? אני ממש אשמח לדעת.
שיש חלק מהאנשים רוצים אותי מילואים נק במערכה שלהם. אני לא מסכים. אני רוצה להיות חלק אינטגרלי במערכה הכוללת למען דמוקרטיה לכולם. לכולם. גם ישראלים ופלסטינים, גם יהודים וערבים. אני חלק מהמערכה הכוללת גם על פרטיה. אני לא אומר עכשיו להיאבק נגד הכיבוש ולהשאיר את השאר. לא. את כל הדברים ביחד. אני חלק מהמערכה הזו.
אז בעצם זה השפעה על התדמית של המדינה, שזה לא רק יהודית ודמוקרטית, זה מדינת כל אזרחיה. וזה באמת הסכסוך שקורה כרגע. בין המחנות, וגם בתוך השמאל עצמו.
למרות חילוקי הדעות, צריך להתאחד נגד ממשלת נתניהו. זה אחד. שתיים, צריך כל אחד יבוא עם הדעות שלו. למה להשתיק אותי? רוצים להשתיק אותי. רוצים להגיד לי, אל תדבר מילה אחת על הכיבוש. אל תדבר מילה אחת על שוויון האוכלוסייה הערבית. רוצים להשתיק אותי. איך יכול להיות? למה? אני לא אסכים. מי שרוצה אותי מילואימניק למערכה מסוימת, אני לא אסכים. אבל שותף, זה ההבדל בין מילואימניק לבין שותף. אני רוצה להיות שותף.
אבל עם 4 מנדטים אתה יכול בכלל להיות שותף? יש לך גם אחריות. אם הייתם מתאחדים עם בל"ד, אולי הייתם 8 מנדטים היום בכנסת. כוח הרבה יותר גדול, יכולת לבוא, ופה פישלתם לפני הבחירות. לא חשוב מי השם, אבל לא הצלחתם להגיע להסכמה.
אחד, אתה צודק שהיו צריכים לרוץ ביחד כמה שיותר. אבל דווקא אנשים שאומרים לנו את זה, הם מאוד שמחים על מנסור שפיצל את המשותפת. כנראה ששמחים מתי מפצלים את המשותפת לצרכיהם, אבל
טוב, אולי, אבל בבחירות הבאות יכול להיות שגם אתם לא תעבור, גם מנסור לא יבוא, ואז בכלל יהיה 0 מנדטים למפלגות הערביות.
נכון שזו טעות, ונכון שטעות שמרץ לא עברה את אחוז החסימה, אבל הטעות האיומה ביותר, זה מאז סוף שנות ה-90 עד עכשיו, המרכז שמאל מתנהג כמו ימין בית, צל חבר של הימין, לכן 67% מהיהודים מצביעים עבור מפלגות הימין. אני חושב שזו השאלה העיקרית.
נו, אבל יש גם ריאל פוליטיק. אם אתה מבין שזו המציאות, אז אתה צריך להתארגן אחרת מול המציאות. כמו שנתניהו עבד, כל פשיסט וכל הומופוב הוא לקח, כי הוא היה צריך את זה לחבר'ה שלו, כדי לקבל 64 מנדטים בכנסת. המחנה השני נרדם, או אפילו עשה כל דבר אפשרי כדי שלא יהיה לו 60 מנדטים.
לגבי חוסר האחדות עם בלד, אני חושב שהיינו צריכים ללכת ביחד, אני מקבל את מה שאתה אומר. אתה צריך לענות על מרץ, העבודה.
נכון.
אבל אלה שתי השאלות שהן באמת מספר 2 ו-3. מספר 1, למה 67% מהיהודים מצביעים ימין? זוהי השאלה העיקרית.
אז זהו, בעצם מרץ לא הצליחה, והאם לדעתך יש עדיין אלקטורט בשמאל היהודי?
באמת זה מורכב. את רואה גם לפי הסקרים, למשל שאלת הכיבוש, למשל. את רואה לפי הסקרים שמאז שנת 2000 עד עכשיו יש אותה קבוצה שתומכת בפתרון שבסופו של דבר מגיע לשתי מדינות.
גם יאיר לפיד אגב אמר את זה בצורה מפורשת
באום. לכן זה מאוד מאוד מורכב. במידה ויהיה אופק אמיתי לשלום, אני אומר רק שיתווספו עוד 20% לקבוצה הלו. האנשים רוצים, אבל לפעמים לא פתוחים. כשיש תקווה אמיתית, כשזה באמת נותן פתרון, אז מצטרפים עוד יותר אנשים. לכן אני לא מתייאש מחלקים מהחברה הישראלית. נהפוך הוא. צריך לדבר וצריך לבנות בריתות.
אז לקראת הבחירות הבאות, איך אתה רוצה לראות את המפה? נגיד, מרץ, העבודה מתחתים ביחד, רצים ביחד איתכם, מנסור, אתה, בלד, כולם ביחד. איך זה צריך להיראות?
אני רוצה מעכשיו כמה דברים ביחד. אחד, להתאחד נגד ממשלת נתניהו. כולנו, אני דרך הארץ קורא ליאיר לפיד. אני חושב שאנחנו צריכים ללכת גם ביחד נגד הממשלה הזו, וגם כל אחד יישאר עם העקרונות שלו. יש לו את הזכות לנסות לשכנע אותי, ויש לי את הזכות לנסות לשכנע אותו. אבל זה לא על חשבון ללכת ביחד. אני חושב
למה
שהעקרונות...
רק לפיד ולא גנץ?
גם גנץ. גם לפיד, גם מרב מיכאלי, כל אחד מהמרכז שמאל שנאבק נגד הממשלה הזו, צריך למצוא את המחנה המשותף. יחד עם זאת, יש לנו את הייחוד שלנו, שאנחנו רוצים כן להבליט אותו. אני מקווה שמפה עד לבחירות הבאות, במיוחד בחצי שנה הקרובה, אנחנו נצליח לבנות מחנה רחב של יהודים וערבים ביחד. אני חושב שיש הזדמנות היסטורית שמושתתת על 3 אדנים. 1. עליית הכהניזם, 2. היעדרות מרץ, 3. הפנמה בקרב היהודים הדמוקרטיים, שאי אפשר בלי הערבים.
אז אולי בעצם תהיה לנו מפלגה יהודית ערבית.
חדש, בתפיסה שלה, היא תנועה יהודית ערבית, אבל אין ספק שזה לא מספיק.
אז למה לא להתאחד עם מרץ, במקום לרוץ למנסור עבאס שכן רוצה לא רוצה, למה לא להתאחד עם מרץ?
אנחנו צריכים לפנות, לכל מיני קבוצות של יהודים, ולבנות את החזית הזו מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה. ייקח לנו חצי שנה, ואני בטוח שיהיה לנו עשרות אלפי יהודים.
אתה אופטימי חצי שנה?
שאנחנו נהיה עם עשרות אלפי יהודים במאבק הזה.
אבל כחדש לבד.
למה?
אמרת לא להתאחד עם מרץ.
אין מרץ עכשיו. יש מרץ?
יש איזו תנועה כזאת, יש מנגנון.
אני ראיתי ביום הבחירות, בוואדי נסנס, היית עם הרמקול לקרוא לתושבים שם כדי להצביע. ולי באופן אישי כאב לי הלב, כאילו שחבר הכנסת איימן עודה נמצא בחברה הערבית, וכמעט אנשים לא יוצאים להצביע.
צריך להתחנן.
אבל זה לי כאב מאוד, כי אני מכירה את העשייה שלך, ואני יודעת שאנשים תומכים בך, אבל משהו בחברה הערבית נמצא איזשהו חסם וחוסר אימון בעבודה הפרלמנטרית. איך מחזרים את המשותפת? איך מחזרים את האימון גם בחברה הערבית?
אני חושב שאולי נשים את האגו האישי הצידה.
כן.
אני ראיתי את נתניהו משתמש בדרך הזו, גם עם רמקול, וגם אמר דברים, אבל במקום גזעני. התחנן, הערבים נוהרים, במקום גזעני, אבל עשה אותו גבעל כזה.
טוב, הוא הביא הישגים, אבל אתה 4 מנדטים בסוף, היה קשה לעבוד בשביל זה.
טוב, אני לא יהודי שיש 80% מהחברה, שוואי, שוואי. אחוז החסימה, 3.25%. אם זה היה עבור קבוצת ה-80% היהודים, צריך להגיע ל-20 מנדט בשביל לעבור את אחוז החסימה. 30% מהאוכלוסייה הערבית הצביע לנו, זה כמעט קצת יותר מאחוז ההצבעה, לליכוד בקרב היהודים. האוכלוסייה הערבית לא חיה בחלל ריק. אנחנו לא השחקן היחיד. האוכלוסייה הערבית ראתה שבנינו משותפת והגענו ל-15 מנדטים. המלצנו על גנץ. 82% מהערבים תמכו בהמלצה הזו. גנץ ברח לנתניהו. זה גורם ליוש מסוים? גורם ליוש מסוים. בפעם השנייה, רעם התפצלו ונכנסו לממשלה שלא הביאה כלום.
אבל דווקא יש בחברה הערבית תקווה שמנסור עבאס פתאום הוא חלק מהקואליציה, והוא מביא תקציבים והבטחות, והם רואים באמת שאולי הדרך של מנסור עבאס היא הדרך הנכונה להיות שותפים בתוך הקואליציה עצמה. אז האם באמת משותפת צריכה גם לחשוב על להיות בתוך הקואליציה במידה מסוימת לקראת הבחירות הבאות.
אני אשמח להיות לא רק בקואליציה, אלא ראש ממשלה במדינה שיש בה שלום ושוויון ודמוקרטיה.
זה כנראה עוד רחוק.
אני רוצה להשפיע. תשמע, יש את מרטין לותר קינג ויש את אובמה, בסדר? יש את מי שמכין, יש את מי שמקבל בסוף. אנחנו נמצאים בתקופה של הראשון, שאנחנו אמורים להיאבק למען השוויון, למען השלום, ויגיע הזמן שהערבים ישתלבו בכל מקום ומקום בצורה יותר הוגנת.
טוב, אבל יכול להיות שזה יהיה מנסור אבס ולא אתה.
גם בקרב כל עם, היו כל מיני קבוצות. הייתה קבוצה שאמרה, אנחנו מקבלים את הגזענות, אבל אנחנו עושים כסף. הייתה קבוצה כזו, בקרב הרבה קבוצות. תגיד לי בבקשה, יש מישהו בתנועה הציונית שהוא מקבל לקבל כסף, אבל לא זכויות לאומיות ליהודים? אני לא מכיר. זה ה-DNA של הרעיון הציוני כלפינו. משנת 1901, הרצל ביקר אצל הסולטן עבד אל-חמיד. אמר לו, מצבכם הכלכלי קשה, קח כסף, כסף, ותסכים שתקום מדינה יהודית בפלסטינה. בשנת 1917, הצהרת בלפור, בית לאומי ליהודים, וזכויות אזרחיות וכלכליות לקבוצות לא יהודיות. זה אנחנו, 93% בשנת 1917. אני קראת את הספר של נתניהו, שהוציא לפני כחודשיים.
או, הנה, יש לנו כותרת.
כן, אני קראת
את הספר.
ומה אתה חושב על זה, על הספר?
לא ראיתי כתיבה סובייקטיבית כמו הכתיבה הזו. אבל ראיתי שהוא כתב, כשהיה בקונגרס, אמר, בשביל שיהיה שלום, צריך מאבו מאזן רק 3 מילים. רק מכיר במדינת היהודים. נקודה. לכן כל הרעיון הזה, זה להכיר שיש זכויות בלעדיות ליהודים, כמו המשפט הראשון של הממשלה הזו, שזכויות בלעדיות ליהודים. ואנחנו, מגיע לנו להיות חברה צרכנית, לאכול ולשתות. מנסור קיבל את זה. איימן בן אדם דמוקרט, דמוקרט, שלא מקבל, פחות משוויון מלא, ביני לבין לאור לבין שירין.
חבר הכנסת איימן עודה, אני כל הזמן צופה בך ושומעת את השלוש מילים, וזה באמת הסיסמה שאתה כל הזמן, והערכים שאתה באמת דוגל בהם. שוויון, שלום וסיום הכיבוש. זה מה שאתה אומר כל הזמן. והשאלה פרקטית עכשיו, מה אפשר לעשות? הרי אנחנו יודעים שמדינת ישראל היא רק הולכת יותר ויותר ימינה, אבל אנחנו רחקים מאוד מעניין השלום.
כנראה שאני מדבר על דבר קטן, 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 קטן שנקרא כיבוש. או בכלל לא חשוב. כנראה שאני מתמקד בדברים הקטנים. מה זה כיבוש? כל כך קטן. איימן, תתמקד בפרקליטות. אתה מדבר על דברים קטנים. איימן, אתה קטן, מדבר על דברים קטנים. בוא תדבר אל העיקר, הפרקליטות. חופש, אני לא יודע מה במדינת ישראל. אני מדבר על הדבר העיקרי.
יש הרבה אנשים בתוך חברה ערבית, הם חוששים באמת ממה שקורה ומה שיקרה. כל העניין של איסור ענפת דגלי פלסטין.
הפגנות שאי אפשר יהיה להפגין פתאום מדברים. לא מפחיד אותך?
מי שיפגע בסופו של דבר, זה לא רק הפלסטינים שנמצאים בגדה המערבית, זה הפלסטינים שגם חיים בתוך מדינת ישראל.
לכן אני אומר שני דברים ולא דבר אחד. לא רק שאני לא מוותר על העקרונות שלי, אלא שאני מושיט יד לכל האופוזיציה, כולל יאיר לפיד, ואני אומר להם, בואו ננהל מאבק משותף, גם וגם. אבל כנראה שמישהו מבקש ממני לחדול לדבר על העקרונות שלי, זה לא יהיה.
לא, אני לא חושב שהם ביקשו ממך את זה.
ביקשו ממני את זה.
אמרו לא עכשיו אולי.
אני לא מקבל, חביבי. תשמע, על מה אני מדבר? על דבר ש-90% ממדינות העולם תומכים בו.
אבל בסוף, כמו ששירין אומרת, לפני הבחירות, אתה צריך לצאת לרחוב עם רמקול, כי יש אנשים יותר קיצוניים ממך שמושכים קהל וכמעט עברו את אחוז החסימה, ואנשים שהצליחו לשכנע אנשים אחרים להצביע להם כי הם הביאו כסף, והם עברו את אחוז החסימה, ואולי אין מספיק אלקטורט לדעות שלך.
חביבי לאור, אנחנו הבאנו 5 מנדטים. הבעיה אצלנו זה אחוז החסימה.
טוב, בנט ומרץ לא עברו את אחוז החסימה, בנט לפני כמה שנים ומרץ עכשיו.
אנחנו עוברים.
אבל חבר הכנסת איימן עודה, יש שבר גם עמוק בחברה הערבית, והם יש כאלה שאומרים, אנחנו הפעם לא הצבענו לאיימן בגלל שהם ליץ על גנץ. אז זה מעניין, כאילו, הדינמיקה שמתרחשת בחברה הערבית, הציפייה ממך.
אבל אני צריך להגיד את האמת. אני צריך להגיד לציבור שלנו את הדברים האמיתיים. חלק מהציבור שלנו אומר, איימן לא צריך לדבר על הכיבוש. חלק מהציבור אומר את זה.
שלמה אומר את זה?
אין ספק. בגלל האלימות והפשעה, בגלל המצב הכלכלי, מה אני לא מבין אותם? בגלל מדיניות הממשלה. עכשיו, אני מבין את הציבור שלי, אבל תפקידי כמנהיג להגיד מה העיקר, ולשים את המשקל שלנו. מבחינתי אנחנו נמצאים לא רק במשבר עמוק, אלא בהזדמנות היסטורית.
בחברה הערבית, או שבחברה הישראלית באופן כללי.
אנחנו, האזרחים הערבים, נמצאים מול הזדמנות היסטורית. מה היא? להסתכל בעיניים של כולם ולהגיד, בלעדינו, אתם לא יכולים.
למה?
97% מהיהודים מצביעים ימין. בלעדינו, אתם לא יכולים. נקודה. בשביל שאנחנו נהיה אתכם, אז כן, בית המשפט, אני שותף. כן, החופש הביטוי והעיתונות והאקדמיה, אני שותף. אבל גם התחלת תהליך למען השלום והשוויון.
אז אתה אומר, אם אני אפרש, יש לי סוג של עסקה, בית המשפט העליון חשוב לא חשוב, זכויות להטאבים חשוב לא חשוב, חופש עיתונות אולי חשוב אולי לא, מה שחשוב זה הכיבוש, אתם תנו לי את הפסקת הכיבוש, אני אתן לכם את זה?
אני אומר את כולם ביחד.
ואין היררכיה, מבחינתך היררכיה ברורה, כאילו, סיום הכיבוש זה הדבר הכי משמעותי, והשאר, תנו לי את ה... אני אזרום אתכם.
למה לזרום? אני חלק מהמאבק הזה. כל מיעוט בעולם, האינטרס שלו להרחיב את המרחב הדמוקרטי ולא לצמצם אותו, זו המערכה שלי. בית המשפט העליון יותר דמוקרטי, זו המערכה שלי ישירות.
ואתה לא מרגיש שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה כרגע?
חברים, זה לא סולידריות, זה אינטרס משותף. זה, אני חלק מהמערכה. אני לא סולידרי, אני לא מלאומניק פה. אני חלק מהמערכה. יחד עם זאת, המערכה הכוללת נגד הכיבוש ולמען שוויון לאוכלוסייה הערבית.
אז פה העניין, שאתה רואה את עצמך כחלק מהמאבק המשותף לדמוקרטיה ולצד הדמוקרטיה, אבל בהפגנה שהייתה ביום שבת, פתאום אנחנו מבינים שיש קולות מהשמאל וגם מהמרכז שאומרים, אנחנו לא רוצים את איימן עודה, מדבר על הכיבוש. אז אתה רואה את עצמך כשותף, הם לא רואים אותך כשותף.
למרות קיבלתי מחאות כפיים, חיממו לי את הלב.
כן.
ממש.
כן.
בחלקים גדולים מהקהל. תשמעי, אני לא שם כך את האצבע בפה ואומר לאן נושבת הרוח, ואני הולך עם הרוח. זה לא תפקידו של מנהיג. אני אומר, מה הדבר הנכון? מנסה לשכנע כמה שיותר מהציבור.
אבל יכול שאתה תשלם מחיר בסופו של דבר. אם אתה נאחז בעניין שאתה לא הולך לוותר על העניין של סיום כיבוש, אתה תשלם מחיר בבחירות הבאות. אנחנו נפסיד אותך בסופו של דבר.
אז אני צריך גם לאחז בעקרונות שלי, וגם להיות קרוב מאוד 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 לציבור, ולנסות כל הזמן לשכנע אותו. תגיד לי, למה אני הגעת עד להן, עד לארץ? למה? מה המטרה? כי אני רוצה לדבר עם הציבור, הדמוקרטי היהודי, שהוא כל כך חשוב לי, הוא השותף, שיש לנו אינטרסים משותפים, לכן אני מדבר איתו. זה חלק מהתפקיד שלי.
יהיה איחוד עם בלד לקראת הבחירות הבאות?
אני רוצה איחוד כמה שיותר רחב, גם עם האסלאמית הדרומית. אם יגידו, מה שעשינו, רב דרוקמן, נתניהו, רוצים בהתחלה עם הימין, בגלל שסמוטריץ' זרק אותנו, אז הלכנו לשם, שותקים על מה שקורה עם העם הפלסטיני. אם יגידו, תשמע, אנחנו רוצים להיות אנשים דמוקרטיים, למען שלום, שוויון, דמוקרטיה, ואנחנו רוצים לחזור למשותפת.
אבל לא יגידו.
טוב, אז מה, אתה רוצה ללכת לבחירות עם אנשים שיש להם מצעים כל כך שונים? איך יכול להיות? מה, ערבים לא כמו היהודים? אז שהיהודים כולם ילכו ביחד. שסמוט
לא, אבל יש את אחוז החסימה שאתה אומר שנגזר במיוחד בשבילכם. הפעם מפלגה אחת לא עברה. יכול להיות שפעם באה שתי מפלגות לא יעברו, או שלוש מפלגות. בכלל לא יהיה שום ייצוג לערבים בכנסת.
אז התפקיד שלנו לא לוותר על עקרונות, אלא להיות יותר קרובים לציבור ולשכנע אותו.
נאמרו המון אמירות על בן גביר שרוצה לשלול את האזרחות או לגרש אותך. מה אתה מרגיש? אנחנו כולנו בחשש, ואנחנו באמת מרגישים שהדמוקרטיה ככה מתפרקת, והאמירה הזאת היא חוזרת על עצמה. מה אתה מרגיש?
קודם כל, אנחנו עומדים בפני תקופה מסוכנת ביותר. ממש, ממש מסוכנת. ממש ברמה ההיסטורית של אירופה בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת. אנחנו נמצאים בתקופה מסוכנת ביותר. אני שותף לערכה הזו. לכן אני מושיט יד לכל בן אדם נגד הממשלה הזו. כן?
אתה תגיע להפגנות הבאות גם?
אני אשתתף בכל ההפגנות, כל הפגנה שאוזמן אליה, כל הפגנה אני אשתתף בה.
זה תהליך הפיך לדעתך, או שזה כבר, זהו, הרכבת יצאה?
אני חושב דווקא עם המשבר העמוק, יש גם הזדמנות עמוקה לסדר כמה דברים בקרב המרכז שמאל. תשמע, אפילו את המונח האומלל הזה, מרכז, זה רק בשביל לברוח מהמילה שמאל, רק, אין סיבה אחרת. אז אני חושב שזו הזדמנות גם לנהל שיח עם הקבוצות הללו. חברים, בלי הערבים אי אפשר. אם אתם רוצים אותם, צריך לשלם את המחיר שהוא טוב לכל האזרחים, היהודים והערבים. שלום, שוויון, דמוקרטיה.
המלודי, שירין פלח, תודה רבה.
שוקרן לאור, שוקרן שירין, תודה רבה לכל המאזינים.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטו ואסף פרידמן, על הסאונד, דן ברומר ונערה מלכין. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.